אנחנו ממשיכים בפרשיות ספר שמות וגם בהצצה לענייני ההגדה, כפי שהתחלנו מן השבוע שעבר. בשבוע שעבר עסקנו במטה ובנחש וגם במטה של ההגדה, והפעם אני ארצה בהמשך הדברים לקראת סוף השיעור לשוב ולעסוק מעט בהסיבה, ולא נדבר עליה בתחילת השיעור אלא רק נזכיר כללית. הלילה הזה כולנו מסובין, זה אולי האפיון הראשון של ליל הסדר, מה שכל אחד ואחת לוקח מהגן זה את הלילה הזה, הלילה הזה כולנו מסובין, זה הכי חזק, הכי ברור. אבל צריך לזכור שדין הסיבה הוא לא רק שיר נחמד, הוא דין והוא הלכה לעיקור. זאת אומרת, אני אסביר את דבריי, זה לא רק המלצה יפה להסב. מי שלא הסב צריך לחזור ולקיים את המצווה שהוא עשה ללא הסיבה. כמו אכל מצה ללא הסיבה, צריך לחזור ולאכול מצה והסיבה. יש מצבים מסוימים שצריך לחזור ולברך אולי. אני לא נכנס עכשיו בכלל להלכה. והשאלה היא באמת, מה הופך את ההסיבה לכל כך מרכזית בליל הסדר? אולי במקור בכלל ההסיבה הייתה על כל הלילה. אנחנו ממקמים אותה על מעצות, על ארבע כוסות, על נקודות מסוימות. וברשותכם בעניין ההסיבה אני הייתי רוצה גם לגעת בעוד נקודה אחת, שגם היא קשורה לאופי מצוות ההסיבה של כל הלילה, ואז לצאת מההסיבה וללכת לפרשה. עוד ממש רבע דקה. אנחנו יודעים שבליל הסדר, כמו כל השנה, אבל בליל הסדר יותר מבכל השנה, יש חובה מיוחדת כלפי העני, העני, העניים, קמחא דפסחא. המשנה אומרת, וככה ההלכה פוסקת, שחייבים מן התמחוי, התמחוי הכוונה היא מקופת הציבור, לדאוג שהעני שבישראל יקבל ארבע כוסות. זאת אומרת, אל תגיד, יש מספיק יין לקידוש. ודין ארבע כוסות הוא דין נפרד, והעני שבישראל שלא יכול ארבע כוסות, יגיד, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, לא יהיה ארבע כוסות. זה סכום גדול מאוד, ארבע כוסות. אגב, כנראה שהעני שבישראל שצריך ארבע כוסות, הכוונה היא לא רק לו, אלא לכל מחויבי הסדר בבית שלו. כשמדברים על קופת הציבור, זה בהחלט... יש עוד הלכה, כל זה אני מבין, כי ארבע כוסות זה חלק מארבע לשונות, הכל אני מבין, קמחא דפסחא זה עניין של חירות, כולם, גם העניים, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל זה מובן גם בלי. אבל ישנה הלכה שמופיעה במשנה הראשונה של ערבי פסחים, ונפסקת ההלכה ברמב״ם, שאפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב. עכשיו, החובה לעני להסב למי שמעמיק בה היא כפולה. העני צריך להסב, בסדר? אבל עכשיו אני העני, חלילה, ואני בא ואומר, רבותיי, שקוייך, אין לי כרית, מה לעשות? צריך להסב, אין לי איך. אין לי משענת לכיסא, מה אתם רוצים מהחיים שלי? אין לי, אין לי. זה היום לא בדיחה, בדוחות שאנחנו שומעים ב... ותמיד עושים מהם דבר שכאילו, כי טוב, לא חשוב. אין לי להסב, אז מה עושים? אז צריך להבין שכנראה המשמעות שאני שבישראל צריך להסב, זה שהתמחוי צריך לדאוג לו, זה יישמע מוזר קצת גם לקרית. ועכשיו אני שואל שאלה של ראש עיר. אני מבין למה לדאוג לארבע כוסות. אתם יודעים מה? יש לי כסף מיותר בעירייה. לא עדיף לדאוג לו למרגרינה? מלדאוג לו לאיזה קרית מזויפת כדי שיעשה את עצמו מלך ללילה אחד? מה הסיפור הזה? כלומר, לא רק אני צריך להסב, אלא לציבור יש בעיה אם אני לא יושב לליל הסדר, אלא לא יושב בהסיבה. מה קרה? הרי בתורה לא כתוב שצריך להסב. בתורה כתוב שצריך לאכול מצה. לומדים שצריך לשתות 4 כוסות. אז הוא ישתה 4 כוסות, ויגיד והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, ויגיד פסח מצה ומרור, ויתחיל בגנות, ויסיים בשעה, לא יעשה. מה ההיגיון החברתי-כלכלי-ציבורי? שהאקט של ההסיבה, גם הוא חייב לבוא מכספי הציבור. זו שאלה מאוד חשובה מבחינה רעיונית-הלכתית. אז אני מסכם לשנייה מה שאמרנו על הסיבה, וברשותכם עוצר וחוזר לפרשת. א', עצם מצוות ההסיבה, נזכור, היא לא רק שיר יפה, או המלצה נפלאה, או משהו שנותן אווירה מצוינת ללילה, אלא היא מה שנקרא אצלנו בהלכה מצווה מעכבת. לא רק מחייבת, היא מעכבת. בלעדיה, דבר שמחייב הבנה, אכלתי מצה כמו שכתוב בתורה לפי כל ההידורים. לא אכלתי אותה בהסיבה. אז לא קיימתי את זה. ובית, וזה יותר קשה לי, העניין של ההסיבה זה הדאגה לעני שיסב. דאגת העני כלפי עצמו, ועוד יותר דאגת הציבור שהעני יסב. איך זה נכנס לכל עניין המהות של הלילה הזה, זה מחייב אבל. אני בבקשה, ברשותכם, משאיר את כל סוגיית ההסיבה. נשוב אליה, אני רוצה ללמוד את הפרשה, כלומר נקודה אחת בפרשת וירא, רק נקודה אחת. מתוך הנקודה הזאת, אחזור גם קצת לפרשת שמות, קצת ליציאת מצרים. כשראו את הכותרת, שאל אותי מי שסידר את הדף, אם בטוח שאני לא טועה בכותרת, כי יציאת ישראל מישראל נראה לו קצת בעיה. הוא מכיר יציאת ישראל ממצרים, הוא גם מוכן להכיר את מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו יציאת מצרים מישראל. שגם אנחנו נצא ממצרים, שגם מצרים תצא מאיתנו. אבל יציאת מישראל מישראל היה נשמע לו טעות בכיתוב, ואני רוצה להסביר למה התכוונתי ביציאת ישראל מישראל. מקור אחד. הקדוש ברוך הוא נותן למשה רבינו עבודה קשה מאוד, אבל בעצם גם עבודה טובה, כי הוא ממש מנסח לו מה ללכת להגיד לעם. לכן אמור לבני ישראל, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי אתכם אל הארץ, עד מורשה אני השם. בסדר? בטח, הקדוש ברוך הוא אולי לא יודע אם הוא עשה או לא, אבל הראה לו עם 4 כוסות, כוס חמישי, וכל נושאים עם ה... משה רבינו בא ומדבר אל בני ישראל, והנה הפסוק, וידבר משה כן אל בני ישראל, מקור אחד, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. האמת היא די הגיוני. רש"י אומר, לא כאן על החומה שלה במקום אחר, משל למי שהיה הולך אל מחזר על הפתחים. ובמקום לתת לו את השקל שהוא מבקש, היה אומר לו, יום יבוא ותהיה מלך. משל נפלא. אתה מבלבל לי את המוח. תן לי סנדוויץ'. אני לא אהיה מלך, אני מחזר על הפתחים, רק אולי תחסוך לי פתח אחד להיום. אחרי זה את כל הפילוסופיה. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. וידבר אדוני אל משה לאמור, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים, וישלח את בני ישראל מארצו. קצת קשה, כלומר, בעקבות ההצלחה המסחררת עם בני ישראל, אבל בסדר, מבין את המהלך. וידבר משה לפני אדוני לאמור, אם בני ישראל לא שמעו אליי, איך ישמעיני פרעה ואני ערה על שפתיי. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אלה ראשי בית אבותם. בני ראובן, בכור ישראל, חנוך ופלוך, חצרון וחרמי, אלה משפחות ראובן. נכון שהפסוק האחרון נראה לא קשור בכלל? לכן קראתי אותו. זאת אחת השאלות, מה הוא עושה פה. אבל אני לא אתחיל בשאלה הקלה. אני רוצה לחזור למה שנאמר פה עכשיו. תעזבו את כל השיחה, לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, מה עונה הקדוש ברוך הוא למשה, תעזבו את הכל, אני רוצה להבין רק את פסוק י"ג. פשוט להבין מה כתוב פה במילים. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. נתחיל מפרעה. משה רבינו בא אל פרעה, ולא בדיוק הולך לו, נכון? כלומר, הוא עוד לא בא אל פרעה, הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, איך אני אלך לפרעה בכלל? לא הלך לי בני ישראל. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אין דבר. תגיד לו, אתה חייב. 100%. מסדר יעבור לדום, והכל יסתדר. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם. עכשיו תעזבו רגע את בני ישראל. ויצווהם אל פרעה מלך מצרים. לא הבנתי מה שאתה רוצה. מה אתה אומר? מה אני הולך לעשות שם עכשיו? להגיד לו צוותה? אבל זה מילא. זה נראה את השאלה הקשה. זה פשוט. אני חוזר למשפט. תעזבו רגע את פרעה מלך מצרים. הרי יש כאן שני גורמים שמדברים עליהם. מי? בני ישראל ופרעה מלך מצרים. אני חוזר פשוט לפסוק. בוא נקרא אותו פעם אחת. וידבר השם אל משה ואל אהרון. ויצווהם אל בני ישראל להוציא את בני ישראל. אתם שמעתם מה כתוב פה? כלומר, פרעה, אני פשוט לא מבין איך לעשות את זה. פה אני לא מבין אפילו מה לא להבין. כלומר, מה כתוב פה בכלל? ויצווהם אל בני ישראל להוציא את בני ישראל. אלא מה, אתם תרצו להגיד את הדבר המתאים. אבל זה לא יכול להיות פשט, זה לא יצא מתורה דרוש, וגם זה לא נכון כל כך. אני ודאי טוען את זה, אבל זה לא בפסוק הזה. אפשר להגיד, ויצווהם אל בני ישראל שירצו לצאת. דיברנו הרבה שהם רצו להישאר. זה לא להוציא את בני ישראל. זה לא בפסוק. ויצווהם אל בני ישראל לצאת. אני יודע מה? ביד חזקה ישלחם, אז אומר הנציב, ביד חזקה של ישראל. נגד רצונם, הם רצו להישאר במצרים. מסדר. יכול להיות שזה נרמז פה, יכול להיות שזה מקופל פה ככה בין השיטין, אבל זה לא הפסוק. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל להוציא את בני ישראל. בני ישראל יכולים להוציא את בני ישראל? מה רלוונטי פה בכלל? פרעה יכול להוציא את בני ישראל, רק אני לא מבין מה מצווים אותו. בסדר, אבל הוא יכול להוציא, אני מבין על מי מדברים. בני ישראל לא יכולים להוציא בני ישראל, מה כתוב בכלל פה? יציאת ישראל מישראל. והשאלה הבאה, אני עוד לא מבין מה בני ישראל בדיוק צריכים לעשות. אני כן מבין מה פרעה צריך לעשות. ואני בהחלט נפגע מהשידוך של שניהם באותו פסוק. אתה יכול לכעוס על בני ישראל בכל מה שאתה רוצה. יש גבול. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם נקודותיים. תראו, יש לכם עסק עכשיו עם שניים, עם בני ישראל ועם פרעה. טפלו בהם. שזה רומן. ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. כלומר, יש שני מעכבים בהוצאת בני ישראל. אקטיביים. בני ישראל ופרעה מלך מצרים. מה רוצים בכלל? ומפני שזה כל כך קשה, אומרים לנו, בואו, עכשיו נצא קצת לנוח, ונספר לכם קצת על תולדות. אתם יודעים שלראובן היו 4 ילדים, חנוך ופלוך, חצרון וחרמי. לא קשור, אבל אם כבר דיברנו, אז נספר לכם גם על שמעון קצת. יש לנו גם על לוי, וגם משה ואהרון נולדו, והם המדברים לפני פרעה, ואו, נזכרנו. באמת הקדוש ברוך הוא אמר לו, בוא דבר אל פרעה מלך מצרים. אז בואו נגיד לכם מה הוא אמר. כל המלך פה מחייב. רק רש"י אומר, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים. אומר רש"י, ויצווהם אל בני ישראל, ציוום עליהם להנהיגם בנחת ולסבול אותם. אתה מצפה לראות פה שהוא ציווה אותם לצאת ממצרים, מה פתאום? הוא לא ציווה אותם כלום. לא זה מה שכתוב. הוא ציווה את משה ואהרון, והוא אמר להם, רבותיי, קשה לכם עם עם ישראל, בגלל קוצר רוח ועבודה קשה. דעו לכם, כך מנהיגים. ויצווהם על בני ישראל, תעשו את זה בנחת. זה יפה מאוד, אבל אל תגידו לי שזה אפשר. בעיקר אל תגידו לי שזה הפשט, מפני שרש"י עצמו אומר שזה רק המדרש. אבל גם בלי שהוא יגיד זה לא הפשט. ולכן אומר רש"י, ומה אל פרעה מלך מצרים? גם כן שיהיו בנחת? לא. ואל פרעה מלך מצרים ציוום עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם. אז בעצם הפסוק הזה בא להגיד מה אמור להיות, מה אמורה להיות דרך הפעולה. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם איך לפעול. ומה הוא ציווה לא כתוב פה. וזה בעצם ציווה עליהם לפעול בנחת, ועם פרעה לפעול בתקיפות, אבל בכבוד. רגישות ונחישות קוראים לזה היום. ציווה לפעול בכבוד, ומצוין. אומר רש"י, יפה מאוד, אבל זהו מדרשו. ופשוטו ציוום על דבר ישראל ועל שליחותו אל פרעה. כלומר, אמר להם, עכשיו אני הופך אתכם למחויבים. נתן להם כתב מינוי, כך היינו קוראים לזה היום, קרא למשה ואהרון, אמר, הפעולה מתחילה, קיבלתם כתב מינוי, אתם מרגע זה אחראים על העניין, ויצווה על, הפך אותם רשמית למנהיגים. בסדר? טקס ההנהגה. אגב, מאוד מעניין, תשימו לב שרש"י מביא את מדרשו לפני פשוטו. הרבה פעמים רש"י מביא מדרש כדי להסביר בעיה, אבל קודם כל את מדרשו ואחרי זה את פשוטו, רק מסביר כמה הוא רואה בפשט קשה יותר. כמו אם המדרש קשה לך, אז הפשט תהיה. הפשט קשה כי... מה, מי צריך עכשיו טקס רשמי להכתרה? מה... למה צריך את זה? ושני, זה לא כתוב בפסוק הבא, ציוום עליהם, נו, אז עכשיו קדימה, שיכנסו לפרעה וידברו. לא, עכשיו אלה תולדות ראובן. קשה. אני רוצה לקפוץ ישר לדברים מופלאים בתלמוד הירושלמי. דברים קשים מאוד, אבל הם כל כך מופלאים שהם פשוט הפשט, וקושיים פשוט לא נותן לנו לראות עד כמה הם הפשט, והם מהפכת עולם. לא רק בפסוקים, אלא בכל הבנת יציאת ישראל ממצרים, ובכל הבנת מושג בית העבדים. לפי הירושלמי, אכן ציווה הקדוש ברוך הוא את בני ישראל המסוימים להוציא בני ישראל אחרים, להחזיק חזק, שהיו משועבדים תחת ידיהם עצמם. ומשה רבנו בא ומקבל עכשיו את הציווי לבני ישראל, להוציא את בני ישראל. ולפרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל, ואז אתם תשאלו מה שווה ציווי לפרעה. עוד מעט נביא. אבל נתחיל בירושלים. מקור 4. ויצווהם אל בני ישראל, אמר רב שמואל בר רב יצחק. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל, על מה ציוום. קודם כל הירושלמי לא מקבל את ההנחות שאמרנו מקודם. על מה ציוום, זאת אומרת, יש כנראה איזשהו ציווי שבני ישראל צוו. מהו? על מה ציוום? תראה לו, על פרשת שילוח עבדים. איזה עבדים? מה פתאום בני ישראל עכשיו מצווים על פרשת שילוח עבדים? אני יודע על פרשת שילוח עבדים, 6 שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם, ואלה המשפטים. זה נאמר בהר סיני. רוצים אוזנו של עבד שרוצה להישאר לעולם עד היובל, נכון? כי אומרים אוזן זו ששמעה בהר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך זה, וקנה אדון לעצמו אוזן זו ששמעה איפה? בהר סיני. מה הוא רוצה פה פתאום? אנחנו בפרשת וירא. אנחנו עוד לפני יציאת, מה כתוב פה? ציוום על פרשת שילוח עבדים. ואתיה כהי דאמר רבי הילה, לא נענשו ישראל אלא על פרשת שילוח עבדים. מה זה לא נענשו ישראל? מה שישראל נענשו להישאר בעבודות הפרך במצרים, זה על פרשת שילוח עבדים. כלומר שמה שהם צובו ו... לא קיימו. אלא על פרשת שילוח עבדים, הם לא קיימו את זה. הדאוד הכתיב, מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי או העברייה וכו' וכו'. מאיפה לירושלמי שבני ישראל לא שלחו עבדים ושפה הוא ציווה אותם? הירושלמי מסתמך על פסוקים בספר ירמיהו. פסוקים שללא הירושלמי אנחנו מסבירים אותם כשייכים לנושא אחר לגמרי, לענייני שמיטה בכלל. בימי המלך צדקיהו, לפני הגלות לבבל, בימי המלך צדקיהו מנבא ירמיה הנביא ונותן את דברי התוכחה הבאים בפרק למדלת מקור 5. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם אחרי קרות המלך צדקיהו ברית את כל העם אשר בירושלים לקרוא להם דרור, לקרוא לעם בירושלים דרור. לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו העברי והעברייה חופשיים, לבלתי עבוד בם ביהודי, אחי הוא איש. וישמעו כל השרים וכל העם, אשר באו בברית, לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חופשיים, לבלתי עבוד בם עוד, וישמעו וישלחו. מכובד מאוד, נכון? זאת אומרת, המלך צדקיהו, וירמיהו נותן פה תעודת כבוד גדולה מאוד לצדקיה המלך, מכנס את כל העם ואת השרים, ואומר להם, שחררו את עבדיכם העבריים. אתם משעבדים אנשים. אינני יודע מה זה בדיוק משעבדים אנשים. משעבדים אנשים זה נותנים להם מזכורת, לא מזכורת, צריך ללמוד מה זה. סחר, מינימום, צריך לקרוא את זה. והעם עושה את זה. אבל עכשיו מגיע הדבר הקשה. וישובו אחריכן, וישיבו את העבדים ואת השפחות אשר שילחו חופשיים, ויכבשום לעבדים ולשפחות. כל זה בימי צדקיהו. ויהי דבר אדוני אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. כה אמר השם אלוהי ישראל. שימו טוב לב לפסוק עכשיו. זה המקור. אנוכי קראתי ברית את אבותיכם. מתי קראתי ברית את אבותיכם? ומהי הברית? ביום הוציאי אותם מארץ מצרים. ולא איפה? בהר סיני. מבית עבדים לאמור. למרות שזה לא בהר סיני, זה מזכיר לנו מאוד את הפסוק איזה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. לאמור, נכון? אבל עכשיו זה במצרים. מקץ 7 שנים תשלחו איש את אחיו העברי אשר ימכר לך ועבדך 6 שנים ושילחתו חופשי מעמך. בפשטות הייתי מבין שהפסוק ידבר על מה? על שחרור בשמיטה. אחרי 6 שנים לשחרר. אבל איך מבין הירושלמי? שמה צובו בני ישראל במצרים? שילוח עבדים כללי. בלי קשר ל6 שנים עכשיו. הלאה. ולא שמעו אבותיכם. איזה אבותיכם? מתי? במצרים. ולא ייתו את אוזנם, ותשובו אתם היום, ותעשו את הישר בעיניי. זה בשלב שהם עוד עשו דברים טובים, והם באמת שחררו את כל העבדים. ותעשו את הישר בעיניי, לקרוא דרור איש לרעהו, ותכרתו ברית לפניי בבית אשר נקרא שמי עליו. למה מזכיר ירמיהו את הבית אשר נקרא שמי עליו? כי אם באמת הייתם ממשיכים בשיטה הזאת שלא לשעבד שוב את העבדים, כי אז מה לא היה? חורבן. אבל מה קרה אחרי זה? ותשובו ותחללו את שמי. מעניין הביטוי חילול השם. כי חילול השם זה לתת לאדם תחושה שיש לו עוד אדון. ותשובו ותחללו את שמי. ותשיבו איש את עבדו ואיש את שפחתו אשר שלחתם חופשים לנפשם, ותכבשו אותם להיות לכם לעבדים ולשפחות. לכן כה אמר אדוני, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחיו ואיש לרעהו, הנני קורא לכם דרור נאום אדוני אל החרב ואל הדבר ואל הרעב, ונתתי אתכם לזעבה לכל ממלכות הארץ. זה מעניין מאוד. זאת אומרת, סיבת הגלות לפי ירמיהו היא מה? על פי ירושלים. סיבת הגלות היא מה? לא, שחררתם עבדים. אתם לא יצרתם דרור, אני משלח דרור לחרב, לרעב, הכל דרור עכשיו. הירושלמי מדבר פה על תופעה שאני אף פעם לא חשבתי עליה. זאת אומרת, הוא מדבר בעצם על תופעה של מעמדות חברתיים בעם ישראל במצרים, שמשעבדים איש את אחיו. וכשצריך עכשיו לבוא ולדבר על יציאת ישראל ממצרים, אומרים להם, קודם כל, תוציאו את ישראל מישראל. ובצורה יותר קיצונית, כשצריך לדבר עכשיו על תיקון עולם במלכות שדי, ועל לתקן את פרעו מהיותו פרעו הרשע, להבדיל, קודם כל תבדקו את עצמכם ברמה האחרת לגמרי שלכם, אבל תבדקו מה קורה אצלכם. המשך חוכמה, רבי שמחה מדווינס, רואה בזה חלק מתפיסה שלמה. הוא מזכיר מדרש אחר שמובא כאן במקור 6. חז"ל אומרים למה הביא חושך על עם ישראל 3 ימים. הוא הביא את החושך על המצרים. אבל למה 3 ימים של חושך? וחז"ל נותנים את התשובה המפורסמת במקור 6, יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא מקור בשמות רבה. כשאין לפניו משוא פנים והוא חוקר לב ובוחן כליות, לפי שהיו פושעים בישראל שהיו להם פטרונים מן המצרים. היה להם עושר, והם היו פטרונים. והיה להם עושר וכבוד, ולא היו רוצים לצאת ממצרים בכלל. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם אביא עליכם מכה בפרסיה וימותו, יאמרו המצרים, כשם שעבר עלינו, כך עבר עליהם. לפיכך הביא על המצרים את החושך 3 ימים, כדי שיהיו קוברים ישראל את מתיהם, ולא יהיו רואים אותן שונאיהם, ויהיו משבחים לקדוש ברוך הוא על כך. המדרש הזה הוא מדרש נורא, אבל בדרך כלל לא ראיתי אותו בכלל כקשור. כלומר, אני הבנתי שהיו פטרונים בישראל שהם סתם היה להם עושר ולא רצו לצאת ממצרים. המשך חוכמה אומר לא, זה חלק ממהלך אחד. המציאות של בית עבדים שבנויה על הנחת יסוד שיש פערים חברתיים כאלה אדירים היא נוחה מאוד לחלק מהחברה, ובסופו של דבר הם משכנעים את כולם בזה, וזה בלתי הפיך. מי שלוקח את זה הכי קשה והכי חזק בבירור הוא באמת המשך חוכמה, רבי שמחה מדווינסק. בוא נראה אותו רגע ביחד. דברים מופלאים הוא כותב. הוא גם מסביר תוך כדי הדברים האלה מה עושים פה פרעה ובני ישראל ביחד. אתם זוכרים את השאלה ששאלנו? מה עושים פה פתאום בני ראובן, שמעון ולוי? תראו מה הוא אומר. צריך להיות משך חוכמה בשביל להגיד את זה. אבל תראו מה כתוב פה. מקור 7. ייתכן, כותב רב מאיר שמחה, כי גם אז במצרים, מעניין מאוד, גם אז. הוא מדבר במקום שלו, בדווינס, בלורוסיה, תחילת המאה. הוא מדבר על מעבר של קפיטליזם, סוציאליזם, הוא מדבר באיזושהי תקופה שצריך להבין אותה. ייתכן כי גם אז במצרים, אבל הוא לא מדבר עכשיו על הגויים, הוא מדבר עלינו. הוא לא מזכיר במילה אחת עכשיו את הגויים. לא את המצרים, וגם לא את אלה שהוא חי בצילם. ייתכן כי גם אז במצרים היו גדולי האומה, אשר היו שרים נכבדים ואפרתיים. והם היו מחוברים. לא בימי יוסף, אלא בימי מי? פרעו החדש, אשר לא ידע את יוסף. בעולם הרשע הזה. והם היו משעבדים את בני ישראל לעבדים, שמכרו המצרים להם. זאת אומרת, במצרים, יהודי לא אדם בכלל. אז הם לוקחים יהודי בגרוש. היהודים קונים אותו מהמצרים. עכשיו, ליהודי זה ודאי כדאי, כי ודאי שעדיף לעבוד אצל היהודים מאשר אצל המצרים. אולי, לא יודע. והם, עוד יותר מורה, מה שאתה אומר, אבל אולי, אני הולך על נקודה כזאת, הם קונים אותם בכלום. אני לא רוצה להגיד חברות כוח אדם, או עבודות קבלן, או אני לא אומר כלום, אבל אני כן אומר, זה דווקא טוב להגיד. והם עובדים תמורת שום דבר, ובעצם זה מין מצב כזה שאולי כולם לא יכולים לשנות אותו. עכשיו תשמעו מה אומר הלאה. ומהם היו בני חורין הרבה ושרים. עכשיו הם מחוברים למערכות. והם עצמם בני חורין, הם לא עוברים את תהליך חוויית השיעבוד. אתם שומעים מה המשך חוכמה עושה לנו? כשאנחנו למדנו על עבדות ישראל, הוא אומר כן, חוץ מחלק. עוד מעט תראו איזה חלק, לפי המשך חוכמה. ומהם היו בני חורין הרבה ושרים, אשר היו משעבדים את ישראל הנמכרים להם מהממשלה של פרעו. אגב, המשך חוכמה כותב עברית, זה לא איזה תרגום. תראו את הסגנון שלו. הם היו נמכרים מהממשלה של פרעו. לכן ציווה השם יתברך שבני ישראל, גם פרעו, יוציאו את בני ישראל מהשיעבוד. וידבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעו מלך מצרים. אין מה לצוות את פרעו. הוא אמר לבני ישראל, רבותיי, לפני שאתם הולכים לדבר עם פרעו, תגמרו עם הדילים שביניכם. כי יש יותר מדי דילרים שעושים את הדילים מממשלת פרעו. כלומר, אתה שואל אותי, אין בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעיני פרעו? הנה התשובה. קודם כל, שישחררו איש את אחיו. תדאגו אתם להזכיר שאין ביניכם עבדות. אחר כך, אפשר יהיה לבוא לדבר עם פרעה. לא רק ברמה הרוחנית-מוסרית שאמרנו בהתחלה, גם ברמה המעשית. ולכך, ועכשיו ההפתעה, שמח לזה ייחוס השלושה שבטים. אני לא מביא, אבל זה כתוב במשך חוכמה בעריכות. אומר המשך חוכמה, היו שלושה שבטים, שלא היו משועבדים במצרים. ראובן, שמעון ולוי. לכן השמות שלהם מופיעים. ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעו מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מי בני ישראל שצריכים להוציא? אלה ראשי בית אבותם. ראובן בכור ישראל, שמעון, לוי, עד שבאים משה ואהרון ולוקחים את האחריות לשנות את זה. זה לא יאמן, מה שאומר המשך. הוא אומר שהסיבה הייתה פשוטה. לוי הרי לא עבדו, שבט לוי. ראובן היה הבכור, ולכן הוא היה בעל השררה, היא עוברת אחרי זה לשמעון, ושלושתם לא עובדים. הוא אגב מנתח פסיכולוגית, ואומר שהקודש ברוך הוא עשה את זה כדי להציל אותנו. מעניין מאוד. אתם זוכרים מה המשותף לראובן, שמעון ולוי בברכות יעקב? מה המשותף? שאין ברכות יעקב. נכון, ראובן, שמעון ולוי מקבלים ברכות שיש כאלה שהיו מבטרים, בפשט. ארור הפעם, כל מי שבירך. נכון? החלקם, עיסק עיסק. בטח שאפשר להבין את הברכות אחרת, אבל הייתי מעדיף ברכה בלי הסברים, מלקבל את הברכה של שמעון ולוי עם ההסברים. המשך חוכמה אומר ניתוח פסיכולוגי מדהים. אחרי שהם בעצם מתעררו בברכות של יעקב, ארור הפעם, היה חשש גדול שהם ירגישו לא רצויים בעם. ואז הם מקבלים תפקידים. וכשיש להם תפקידים, הם חלק. החשש לפשוט היעלמות, התבוננות, המשך חוכמה, אצלנו בפרשה, זה משך חוכמה לא יאמן. מהמקום שהוא מנתח את זה. אבל מה שזה יצר חברתית, זה שהם היו אנשי השררה. ואז נוצר מצב, אם מדברים פה על שלושה שבטים, ודאי לא מדובר על כל אחד ואחד בשבט. זאת אומרת, אני יודע מה, אמרם, משה, אהרון, לא משהו, אבל מדובר על השבטים האלה ככלל. עכשיו, שלושה שבטים גדולים בעם ישראל זה 25%. ואז אתם מדברים על 25% כאלה, ועל 75% שעובדים מתחת לשכר לא יודע מה. מאוד מוכר, דרך אגב, לכל מי שמכיר. כדי שהעסק הזה יעבוד. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה ולאהרון, אין לכם מה לדבר עם פרעה. עד שמנותם לא מדברים עם בני ישראל, להוציא את בני ישראל. ואל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים ביחד, להוציא את בני ישראל. אתם מבינים למה אני לא יכול לשבת לאכול בליל הסדר עד שאני דואג לעני? לא שיוכל! אלא שיהיה בן חורין. אתה אל תדאג לי לאוכל ותהיה פטרנליסט שלי. תודה רבה. אתה תדאג לי לכרית. אתה אמרת עדיף לדאוג למרגרינה? בטח שעדיף לך לדאוג למרגרינה, כדי להרגיש עשיר הלאה, ולהגיד שנתת מרגרינה. אתה יודע מה, יותר קשה לך יהודי, שאני יושב עם כרית, כמוך, בלי מרגרינה. כולנו עם כרית בליל הסדר. אין לי כרית? זה התמחוי. אתם שמעתם על הלכה כזאת? התמחוי דואג לקנות כתרים. פה יש בני מלכים. פה יושבים יהודים בעטרותיהם וראשיהם, ושותים 4 כוסות. וגם אם יבוא העני ויגיד, לא רוצה, אני חייב שהוא יושב ויעשה. זה דבר מופלא. זה לא רק תיקון של הוצאת ישראל מהשיעבוד של מצרים. זה התיקון של הוצאת ישראל מהשיעבוד של ישראל. בעולם שלם. אני לפי זה חושב שיכול להיות שיש כאן חידוש יותר גדול. לפני שיבוא לדבר הבא. בעל שיבולי הלקט, מגדולי חכמי ההלכה מאשכנז, בעל שיבולי הלקט שואל, למה בתפילות ראש השנה ויום הכיפורים מתפללים ומזכירים זכר ליציאת מצרים? הרי זה לא זכר ליציאת מצרים. פסח הוא זכר ליציאת מצרים. פסח הקדוש ברוך הוא. סוכות הוא זכר ליציאת מצרים. בסוכות הושבתי בני ישראל והוציאי. שבועות, ודאי. אבל למה ראש השנה, שהוא יום זיכרון פרועה? חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. ויום הכיפורים, שהוא יום כיפורים, למה זה זכר ליציאת מצרים? תשובת שיבולי הלקט, אני אומר אותה על פה, היא מופיעה פה במקור 10, תשובה שיבולי הלקט היא כזאת, היא קשה. הוא אומר כך, אני אומר אותה על פה, כי היא לא מובנת מיידית. תשובה שיבולי הלקט היא כזאת. בראש השנה מזכירים את יציאת מצרים מסיבה אחת. חז"ל אומרים בגמרא במסכת ראש השנה, שבראש השנה בטלה העבודה מאבותינו במצרים. כלומר, לפי הפירוש הפשוט הרגיל הוא, אמנם בפסח רק יצאנו ממצרים, אבל חצי שנה לפני כן כבר, בראש השנה, 6 חודשים לפני כן, בתשרי, הפסיקו המצרים לשעבד אותם. ככה פירוש הרגיל של דברי חז"ל. זה מסורת. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מפסוקים לגבי יוסף. אצל יוסף הצדיק כתוב במזמור פ"א בתהילים, הרנינו לאלוקים עוזנו, הריעו לאלוקי יעקב, שאו זמרה ותנו תוף כינור נעים עם נבלנו, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו, שפת לא ידעתי, נכון? ושם כתוב, תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו, עדות בי הוסף סמו, בצייתו על ארץ מצרים, הסירותי מסבל שכמו, הפסוקים כולם מופיעים פה במקור 11, הסירותי מסבל שכמו, כפיו מידות העבור. תיקו בחודש שופר בכסל יום חגינו, על איזה יום מדבר? ודאי ראש השנה. כי זה בחודש. זה החג היחיד שהוא בראש חודש, ואז תוקים בשופר. בכסל, הלבנה מתכסה בו. ואז מה קרה בחודש הזה שתוקעים בראשו בשופר? עדות ביוסף סמו, בצייתו על ארץ מצרים. אז יוסף יצא על ארץ מצרים. מה זה יוסף יצא על ארץ מצרים? מאיפה הוא יצא? מבית הסוהר, מהכלא. הוא יצא מבית הסוהר, ואז יצא יוסף ומלך. אז הוא יצא מהסבל שלו. אומרים חז"ל, כמו שהסירותי מסבל שכמו של יוסף, גם הוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, גם זה היה בראש השנה. מסורת. תראה שווה כזאת. אומר השיבולי הלקט, אז למה בראש השנה אומרים זכר ליציאת מצרים? לזכור את הפרט הזה. לא חושב שחושבים על זה כשאומרים זכר ליציאת מצרים בראש השנה, אבל כך אומר השיבולי הלקט. נו, וביום כיפור, למה? אומר השיבולי הלקט, ביום כיפור אין לי הסבר כזה, אז יש לי הסבר אחר מעניין מאוד. ביובל בשנת ה-50, אתם זוכרים מה קורה בשנת היובל? קראתם דרור בארץ לכל יושביה, ומה עושים בשנת היובל? צריך לשלח את מי? את העבדים. נזכיר, גם עבד שאחרי 7 שנים רצה להישאר, כי אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, בשנת היובל כולם יוצאים החוצה. מתי רגע ההצהרה שמתחילה בו שנת השילוח, רגע השילוח של כל העבדים? בתקיעת שופר ביום הכיפורים. בתקיעת השופר ביום הכיפורים. זה מופיע במקור 12. וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים. הפסוק הבא, והעברת שופר תרועה בחודש השביעי, בתשרי, בעשור לחודש, תעבירו שופר בכל ארציכם, וקידשתם את שנת ה-50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, איש של אחוזתו, איש של משפחתו. אומר השיבולי הלקט, יפה מאוד, בראש השנה זה זכר ליציאת מצרים, כי רבותינו אמרו שבראש השנה פסק השיעבוד, וביום כיפור זה לא זכר למשהו שהיה ביציאת מצרים, אלא זה דומה ליציאת מצרים, כי מה זה שחרור העבדים ביובל? זה בעצם שחרור, כי לי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. יפה. אני חושב שמה שכתוב בשיבולי הלקט הוא הרבה יותר, צריך רק להבין אותו עד הסוף. יש פה דבר מדהים. בראש השנה, יוסף מגיע מבית הסוהר ומולך על מצרים. למה הוא מגיע מבית הסוהר? כי פרעה מה? חולם. מי מזכיר לו? שר המשקים, ששנתיים שכח. מה פתאום בראש השנה זה היה דווקא בראש השנה? תגידו, היה בראש השנה, מה פתאום? היה בראש השנה, כתוב בפסוק, בתהילים, שזה היה בראש השנה. כן, כן, אבל אני רוצה יותר. שנתיים לפני כן, מה מזכיר שר המשקים קרה? מה היה שנתיים לפני? חלמו שר האופים ושר המשקים, לא שנתיים לפני, נדייק, 2 ו-3 ימים לפני. נכון? כי הם חלמו שבעוד 3 ימים. והיא מקץ 2 ימים מאז ופרעו חולם, נכון? יופי. 3 ימים לפני ראש השנה, פעם דיברנו על זה, אבל אף פעם לא חיברנו את ראש השנה ויום כיפור לזכר ליציאת מצרים. רגע, זה חידוש מדהים. 3 ימים לפני חולמים שר האופים ושר המשקים חלומות. הם יודעים שבעוד 3 ימים יום הולדת את פרעו. זאת אומרת שבזה יום היה יום הולדת של פרעו? בראש השנה. מזל טוב. יום הולדת של פרעו בראש השנה. סליחה, שמחת סקנטי אומרים בעברית. אז מה? רגע, רגע, רגע. בראש השנה יום הולדת של פרעה, happy birthday. מה עושה פרעה ביום הולדת שלו? או תולה אותם. את שר האופים הוא יתלה, את שר המשקיעים הוא יעלה. כי מי פרעה? בעיני פרעה? מלך העולם. לי אור ואני עשיתי. אז בכל ראש השנה ביום הולדת של האלוהים הזה, הוא עומד על הרמפה ומחליט מי דמות ומי לריות. כי הוא המנהל פה, המנוול. הוא מחליט פה מי יחיה ומי ימות. אם אתם הייתם צריכים תוך שלושה ימים לעמוד אצלו, גם אתם הייתם חולמים בלילה. מבטיח לכם. זה לא חוכמה גדולה לחלום בלילה שלושה ימים לפני היום הולדת של המנוול הזה. אבל הוא יכול לעשות גם הפוך. השאלה, איפה אתה תעבור? מתחת לרף, מהצד הזה, מהצד הזה, יחליק ימינה, יחליק שמאלה. שלושה ימים אחר כך יום הולדת של פרעה. שנתיים אחר כך עוד פעם יום הולדת של פרעה. כי כמו שאתם יודעים, happy birthday זה תמיד באותו יום. אז יום הולדת של פרעה, זה נשאר יום הולדת של פרעה, אין מה לעשות. לא דרש, פשט בפסוק. ושוב הוא חולם. המלך חולם. והפעם מה חולם המלך? שהוא לא מלך. זה חלום נורא מפחיד. המלך חולם שהיאור פתאום כבר לא כל כך מבטיח לו. והפרות הרזות אוכלות פרות שמנות. הוא מספר לכל החרטומים ואף אחד לא מבין. כי בבית עבדים אין אף אחד שחושב שיכול להיות שהמציאות הפיכה. איך יכול להיות שפרות רזות יאכלו פרות שמנות? לעולם השמינים יישארו שמינים והרזים רזים. אז החרטומים אומרים לו, אנחנו מבינים, שבע השיבולים, שבע הפרות, שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר, שבע אימפריות אתה כובש, שבע איפרחיות אתה... אני תמיד שאלת את עצמי, תגידו חרטומים, פרות שמנות ורזות, אני חושב על אוכל. זה בגלל שאני גאון, או בגלל שאתם מטומטמים? מה ההסבר? והתשובה היא, זה בגלל שאני לא גדלתי במצרים. אם היית חרטום אצל פרעה, גם אתה לא היית יכול לחשוב שהיאור יתייבש. אין דבר כזה. אין עולם בלי פרעה. הוא העולם. אז לא יכול להיות שהשיבולים השדופות בולעות את השיבולים המלאות, כי הן אומרות אלוקים מנהל את העולם ולא אתה. ואז קוראים לגאון העברי. והגאונות שלו זה לדעת שיש אלוקים. והוא רק אומר דבר אחד, את האלוקים אני אראה, ולא אותך. והגיע הזמן שגם אתה תשתמש בזה. בראש השנה יוצא יוסף מבית האסורים, ובראש השנה הוא עומד לפני פרעה, ושר לו, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, עם כל הפיוטים. עכשיו, אתם מבינים למה בראש השנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא? זכר ליציאת מצרים. ומה עושים ביום הכיפורים? כשנגמרים עשרת ימי תשובה ביובל, מוודאים אם אתה באמת הפנמת לעצמך שהקדוש ברוך הוא מלך העולם. כי עד עכשיו עשית לעצמך הנחות. אם העבד היה אומר, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, אז הוא היה רוצה את אוזניו במרצח. זה לא כל כך נעים, אם כי היום הרבה עושים את זה בהתנדבות. אז הוא היה רוצה את אוזניו במרצח, ו... סך הכל זה יכול להיות נוח לכולם. יובל זה נגמר. אויס! אז ביום הכיפורים, יציאת מצרים הופכת להיות מובנת עד הסוף. עכשיו, אתם מבינים למה זה זכר ליציאת מצרים? אגב, מה קורה בין ראש השנה ליום הכיפורים? זה זמן מסובך ביובל. מתי היובל מתחיל? מתי היובל מתחיל? בראש השנה, כי כתוב שאחרי 49 שנה מתחיל היובל. זאת אומרת, עכשיו משפטית, אז מתי היובל מתחיל? כשה-49 נגמר, מתי ה-49 נגמר? לא קשה. בראש השנה. נו, אז למה רק ביום כיפור, בתקיעת שופר, היובל מטרה שער, עבדים משתחררים? או בעברית אחרת, מה הם עושים 10 ימים? החופש הגדול. מה עושים 10 ימים? רמב"ם. מראש השנה עד יום הכיפורים לא היו עבדים נפטרים לבתיהם ולא משתעבדים לאדוניהם. ולא שדות חוזרות לבעליהם, אלא מה עושים? עבדים אוכלים, שותים, שמחים ועטרותיהם בראשיהם. כיוון שהגיע יום הכיפורים, תקעו בדין בשופר, נפטרו עבדים לבתיהם וחזרו שדות לבעליהם. אתם מבינים? זה אגב נקרא, לא נעים להגיד בכל רם, 10 ימי תשובה. פסניש. ככה מתנהגים? אני הייתי שולח את כולם לסמינר, תשובה. אתם מבינים מה קורה בעשרת ימי תשובה בשנת היובל? אנרכיה. היום היו קוראים לזה אנרכה. ממש נורא. מסתובבים בעשרת ימי תשובה יהודים. לא חוזרים הביתה, כי רק בתקיעת שופר של יום כיפור זה הופך לרשמי, אבל גם לא יכולים להישאר אצל האדונים, כי נכנס היובל ואסור לי לשעבד. אז מה הרעיון של עשרת ימי תשובה? הפנינג המוני. המימונה הכי גדולה בעולם. כולם ברחובות, וכל העניים מסייבים. כל עבד עם כתר על הראש, וכל הארץ בגלים בגלים. תתרגלו לזה, שכולם יראו בכיכרות איך מתכוננים ליום כיפור. בלי זה, אתה יכול להתפלל. לא שווה כלום. כמו שאתה יכול לאכול מצה עם 1,000 שיעורים. אבל אם יש אני שלא דאגת לו לקרית, לא לארבע כוסות, צדיק, אל תדאג לי למרגרינה. תדאג לו לקרית, שיסד. אתה לא יכול לאכול ארבע כוסות במסע. בעשרת ימי תשובה מתכוננים ליום כיפור. ואז מגיע יום כיפור, ומה עושים ביום כיפור? מי תוקע בשופר? בידים, בידים, תוקע, אבל חוץ ממנו, תעבירו שופר בכל ארציכם. אז מי תוקע? כולם. זה פה אי אפשר להסביר בגוש דן. רק ירושלמי שיודע איך נראית ירושלים כשביתר מקבלת את הגביע, מבין איך היה נראה קצת יום כיפור ביובל. חבל הזמן, אתם לא תבינו. זה הרגע שבו כל הצפצופים והזמבורות פועלות, וברוך הוא ברוך שמו. יש אלוקים. זה ברור, זה מוכח. לכן כולם מעבירים שופר בכל הארץ. אין ילד שלא תוקע בשופר. יום כיפר. ובטח היו כאלה שצעקו, מוקצה, שבס! לא יעזור לאף אחד. זה יום כיפור. אז תגידו, זה לא זכר ליציאת מצרים? אתם יודעים מה אומר השם עולה הלקט? פסח זה זכר ליציאת מצרים. פסח זה זכר לזה שהקודש ברוך הוא פסח על בתי אבותינו. סוכות זה זכר לסוכות. ראש השנה ויום כיפור זה זכר ליציאת מצרים. זה יציאת מצרים. לא פסח ושבועות וסוכות. יציאת מצרים זה ראש השנה ויום הכיפורים. וזכר ליום הכיפורים וליובל ולכל סיפור יציאת מצרים, אתה אל תישב לסדר ואל תהיה לי צדיק עד שדאגת לזה שאני יש כרית להסב עליה. כדי שיהיה כל אחד עם הפרטו בראשו, ואוכל ושותה ושמח, ונהנה מזה בשכנה שם. וכך נכנסים לעשות את המשך. מדבר השם אל משה ואל אהרון, ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל ממצרים. אז נכון, אני הבנתי שעניין ישראל במצרים היה שלא שינו שמם, ולא שינו לשונם, ולא שינו לבושם, חשוב מאוד. זה עבודה על הזיקה, על הזיכרון מאיפה אני. חשוב מאוד 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 מאוד. בלי זה פשוט מתבוללים ולא נמצאים. אבל יש דבר אחד לא פחות חשוב. לא רק העבודה על הזיקה, אלא הידיעה את הצורך שלך, שעם כל הזיקה שלך, הזיקה שלך לא תועיל אם אתה לא תבין את ההתחייבות שלך לקשר לכולם. הייתי בזמן האחרון שאם הייתי צריך היום סלוגן שיגדיר את מה שאני רוצה בחברה, שיגדיר את המצב, יש כל מיני סלוגנים, היה צריך אחד בארבע מילים, הייתי קורא לו מתקשרים לזיקה, זקוקים לקשר. אנשים שאין להם קשר לזיקה, פתאום חיים בעולם מרובה ענפים ולאט לאט חסר שורשים. אבל יש אנשים שיש להם הרבה זיקה, ואולי דווקא לכן הם לא חשים שהם זקוקים לקשר, כי הם יש להם זיקה. ואתה סתם מודמי. העני שבישראל שלא יוכל עד שיסב אצלי, הוא לא רק העני הכלכלי שלא מגיע לשכר מינימום. יש גם הרבה עניים רוחניים שלא מגיעים לרוחניות מינימום. ואם זה קיים, זה לא רק בגלל פרעה. זה חצי. זה לא פחות בגללך. וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווה אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. וכדי שזה לא יישאר באוויר, להלן השמות, אלה ראשי בית אבותם, חנוך ופלו, חצון וכרמי, כל אחד ואחד שיבדוק מה הוא אחראי במצב הזה. ממצרים יצאו, צריך לזכור, אלה שיהיו קשורים לזיקתם ואלה שידעו את הזדקקותם לקשר. לא אלה ולא אלה יוכלו לצאת בלי שני הדברים ביחד. כשחושבים על זה לעומק, זה מהלך אחד ארוך. במצרים נתגלגלנו כי מכרנו את יוסף. למה מכרנו את יוסף? למה מכרו את יוסף? לעבד. למצרים מתגלגלים כשהופכים אח אחד לעבד. ובמצרים נשארים כשלא יודעים לקיים שילוח עבדים. והיא ההבנה הזאת שכולם צריכים לכולם באותה צורה יוצרת את המציאות הזאת. אגב, למה מוכרים את יוסף לעבד? בוא נתרגם את הדברים שאנחנו רואים לרמה המוסרית הפשוטה. למה מוכרים את יוסף לעבד? חשבתי השבת פתאום על מילה בעברית שכולנו משתמשים בה כל הזמן, שתי מילים שהן אותן אותיות והן אותיות מתחלקות. אני הייתי צריך להגדיר את התחושה שאני חש היום בחברה, זה זה. אתם שמתם לב פעם לדמיון בין המילים התנשאות ושנאה? יש שני סוגים שבהם אני יכול לא להתייחס אליך. אם אני במעמד שווה לך, אני שונא אותך. אם אני במעמד עליון, אני פשוט מתנשא מעליך. אתה פרימיטיבי. אני מזלזל בך לטובתך, מסכים. אתה הרי בין כה וכה אפס, חסר תרבות. אז אני לטובתך מתנשא עליך. ההתנשאות תצליח לקדם. שתיים. אבל היא מיד תיצור שנאה. כשהשנאה תצא, השונא יעלה למעלה, ואז הוא יתנסה, והוא יתחיל לפנות. והשאלה היא פשוט באיזה קדנציה אתה נמצא, כלומר, תורמי עכשיו. במערכת ההתנסות שנאה לא תוכל להיגמר לך. מערכת ההתנסות שנאה גם לא גורמת לאף אחד להתקרב אל השני. ויראו אותו מרחוק, האחים בדותן, ובטרם יקרב עליהם, ויתנכלו אותו לעמיתו. אתה מתנשא עלינו, בוא נראה מי עבד של מי. אנחנו מוכרים אותך. כשיוסף רוצה לשבור את המעגל הזה, הוא רק מתחנן לדבר אחד. גשו נא אלינו. והיגש. יש רק דרך אחת לשבור את המעגל הזה. בוא פשוט ניגע אחד בשני. יש יהודים עוסקים בדברים גדולים. זה נדמה לי סיפור הילדים שלפחות חלק זוכרים על אוזו ומוזו קרקוזו, נכון? משהו כזה. עם הקיר. פשוט קשו עונה אליי. אתם 100% צודקים בכל. רק זה לא יכול להיגמר בכלל כל הסיפור הזה. אין לו שום סיכוי. אין לי מה לדבר עם פרעו אם לא דיברתי עם בני ישראל להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. ואין לך מה להיכנס לעיסוק בזיקתך בליל הסדר. במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ועכשיו קרבנו. אם אתה לא פותח את זה בבדיקה עם האני יושב עם קרית. אני שבישראל לא יוכל עד שיוסף. ערב טוב ומבורך.